ידיי מורי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות רפואת יחיאל בן שולמית, לזכות מושיטה בן פשדינה, לרפואת משה בן מלכה, רב משה בן רייזר, רב יצחק בן ברכה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. והשיעור מבוסס לתורתו של מרן הגאון רבי משה, שהלילה זה היורצייט שלו, והוא הרבה לדבר על עשרה בטבת, והוא נפטר ביום זה, עשרה בטבת, ולשמו ולזכרו תאוות כל נפש, ובעזרת השם נראה נפלאות מתורת השם. כתוב בגמרא במסכת יבמות בדף ס"ג עמוד ב', תניא רבי אליעזר אומר, כל מי שאין עוסק בפריה ורבייה כאילו שופך דמים, שנאמר שופך דם האדם באדם דמו יישפך. הוא כתיב בתרי ואתם פרו ורבו. אז רואים מכאן שאם אתה לא עוסק בפרו ורבו, פריה ורבייה, אז כאילו שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כאילו שופך דמים. רבי יעקב אומר, כאילו ממעט הדמות, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הוא כתיב בתרי ואתם פרו ורבו, אז כאילו ממעט הדמות, כי כתוב צלם אלוקים, אז מדובר פה על הדמות, ואחר כך כתוב צריך לפרות ולרבות. אם אדם לא פרה ורבה, אז כאילו ממעט את הדמות. בן עזאי אומר, כאילו שופך דמים ומעט הדמות, שנאמר ואתם פרו ורבו. אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים, למה אין לך ילדים? אמר להם בן עזאי, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. המשמעות בדברי הגמרא היא שתשובת בן עזאי, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה, אינה דחייה באלמה, אלא היא טענה טובה, שראה הוא כאנוס ואינו בתורת קיום פריה ורבייה. בכן משמע ברמב״ם בפרק ט"ו מהלכות אישות הלכה ג', ומי שחשקה נפשה בתורה תמיד ושגה בה כבן עזאי ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אישה, אין בידו אבון. וצריך ביור אם כן, מהי הטענה הזאת של שנפשי חשקה בתורה. כתוב בגמרא בפסחים בדף ממתת עמוד ב', תנה רבי חיה, כל עוסק בתורה לפני עם הארץ, כאילו בועל הרוסתו בפניו, שנאמר, תורה הציבה לנו משה, מורשה. אל תקרי מורשה, אלא מאורסה. דברי הגמרא צריכים ביור, מפני מה, אין לקרוא מורשה. ולכן צריך לחדש קרי אחר בפסוק. אם אל תקרי מורשה למורסה, מה רע במורשה? ומצינו דברי הגרא בביורי אגדות למסכת ברכות, שביר שרי שנינו שאין התורה ירושה לנו, ולכן אי אפשר לקרוא מורשה, שמשמע שהוא לשון ירושה. כותב הגרא, כי אם הייתה ירושה לנו, לא היינו צריכים לעמוד בה כל כך. כמו שאמרו באבות בית י' ב', התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ואמרו כתר תורה מונח, אבל השם יתברך נתן לנו בסיני בתורת אירוסין שמיועדת לנו. זאת אומרת, זה לא ירושה, אז אי אפשר לקרוא מורשה, אבל זה כן בתורת אירוסין שהתורה מיועדת לנו. ונראה לבאר את עומק הדבר, שהתורה היא מאורסה לנו. בהקדם הביאור בעיקר קניין האירוסים שנתחדש אחרי מתן תורה. רמב"ם מלכות אישות, דיברנו על זה הרבה בשיעורים. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיוון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר, כי ייקח איש אישה ובא אליה. הרמב״ם מבאר שתיקר הקשר שבין האיש לאישה, שהיא נעשית לו לאישה, מה שנקרא נישואין, זה דבר שהוא מעצם צורת הבריאה. זכר ונקבה בראם, ולכן, אף קודם שנתנה תורה, היה שייך המושג נישואין, כשרוצים הוא והיא. החידוש שחידשה תורה הוא שקודם הנישואין יעשה האדם קניין באישה, וזהו הנקרא אירוסין. מה שנראה מתוך עומק דברי הראשונים בביור מה שחדשה תורה אירוסין הוא כך. האדם נברא יחידי, בשונה מכל הנבראים האחרים שנברו למיניהו. אולם כמפורש בתורה, הרי לא טוב היות האדם לבדו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא יעשה לו עזר כנגדו, ונלקחה אחת מצלעותיו ונעשית אישה. אבל אין זה סותר את יחידותו של האדם, כי באמת האישה היא חלק ממנו. והרי עיקר השם של האישה מורה על זה. ככתוב לזאת יקרא אישה, כמאיש לוקחה זאת. המצב האמיתי והנכון של האישה שאינה אלא כגוף אחד עם האיש עצמו. אשתו כגופו. אדם הראשון היה יחידי בעולם, והאישה שנברא עבורו הייתה ממילא מיוחדת רק לו. אולם במציאות שלנו אין אישה מיוחדת לאיש מסוים דווקא, ואין בכוח הנישואים שהיו קודם מתן תורה לקבוע ולעשות את האישה מיוחדת לאיש זה. הנישואים בפני עצמם אין בכוחם להפוך את האישה למציאות של אשתו כגופו, שאין בהם דין שקובע שהאישה הזו מיוחדת רק לאיש זה. וזהו שאחר שנתנה תורה, נצטוו ישראל לעשות קניין באישה, בכדי שיהיה אפשרות לצרף גם את המציאות שלנו לצורה שהבורא העמיד בה את עיקר הקשר שבין איש לאשתו אצל אדם הראשון. הקניין קובע שאישה זו מיוחדת רק לאיש זה, ורק ממנו היא עושה פירות. אחרי זה שהנישואין זה כבר לא סתם איש ואישה, אלא איש ואשתו. אחרי הבירור שאין מציאות אחרת לאישה זו, מלבד איש זה, דוגמת אדם הראשון. בכל מטבע הברכות, הפעם היחידה שמזכירים את אדם הראשון הוא בברכת הנישואין. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. מה מיוחד דווקא בברכה זו, ומה משמעות של הברכה שיהיו כאדם הראשון, והרי האדם כבר גורש מגן עדן? ללמדנו כי שורש החיבור של אישות נמצא רק במצב ההוא של אדם הראשון. בתורה נקרא קניין זה ליקוחין, כי ייקח איש אישה. חזר חדשו שם חדש בלשונם קידושין. ישנם חילוקי דינים הנובעים מלשון זה, כגון מה שכתוב בתוספות בקידושין דף זין עמוד א', שהמושג פשטה קידושה בכולה הוא רק כשמקדש בלשון קידושין. מהו הטעם לחידוש הלשון הזה? ההבדל בין קניין לקידושין, שבהקדש הקניין נובע מחלות בעצם החפץ שנעשה מציאות אחרת, וממילא הוא קנוי, מה שאין כן בקניין שיכול להיות דבר חיצוני. קניין אפשר להפקיר, ויש גם אבידה מדעת, אבל גזבר אינו יכול להפקיר את נכסי הקדש. אסר להקול לימה כי הקדש הוא הבנה פנימית ואמיתית, הבנה יותר גדולה ממהות האירוסין. כמו שהקדש הקניין מצטרף לעצם מציאות הדבר, כך אירוסין היא קדושה, וקדושה ודין שחל בעצם מציאות האישה על ידי הקידושין. לשון זה נתחדש בזמן שנתמעט הגילוי של הקשר שבין הקדוש ברוך הוא וישראל בחורבן בית המקדש. נישואין שבין איש לאישה זה המשל לברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל. הלשון בנביא ביחס לקודש הקדשים הוא חדר המיטות, עיין במלאכים בפרק ב' פסוק י' א'. וכן מצינו בגמרא ביומה, בשעה שיהיו ישראל עולים לרגל, מגלים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים, שיהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם רו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. בזמן שכביכול אין הקדוש ברוך הוא וישראל נמצאים יחד, צריך להדגיש שהקשר של איש ואישה אינו רק כשהוא מתבטא בנישואין ביחד. אין הקניין באישה דבר חיצוני, אלא הוא עצם מהותה. עצם המהות של ישראל הוא החיבור האמיתי לקודש הבריחו. לאותו בראה לשבת יצרה. תור זה כל הקלקולים שבעולם. כל הפרטים שבעולם אינם מובילים לתכלית ואינם מתחברים לאחדות שלמה. מה שמעביר את העולם מתור לבריאה ולתיקון הוא הצורה הנכונה של זיווג שבין איש לאישה, והיו לבשר אחד. כל הריבוי שבעולם מוביל לתכלית אחת, ולגילוי אחדותו התברך, ובזה נעשה לשבת יצרה. זהו החידוש של קניין אירוסין, שאינו גמר הקניין, וכל עצמו אינו על היחיטימצי שבגמר הנישואין, יחול השם של אשתו כגופו. כי אשתו כגופו חל רק במי שהיא כבר אשתו מקודם. שאין זה נישואין עם סתם אדם באלמה, אלא עם אשתו המיוחדת לו. בסתם אישה באלמה לא מתקיים דין והיו לבשר אחד. אין זה עצם מעצמיו. הידי הרוסין שהיא נעשית מיוחדת ומזומנת לו, מתגלה בנישואין שהתכלית של האיש יוצאת לפועל דווקא על ידי אישה זו. ואז מתקיים והיו לבשר אחד. לשבת יצרה הוא גם בתורה. בהרבה מקומות בגמרא מצינו שהתורה נקראת אישה, ותמדי חמים נקראים בגמרא מיישבי העולם, אין בסוטה חבבית. כשהתורה נקראת מאורסה, מתכוונים למד אותנו מה הצורה של חיבור והקשר שלנו לתורה. התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. דברים ירושים שכוונה שאל תעלה על דעתך שתוכל להשיג את התורה בלא תורך. הקניין של תורה הוא מאורסה, שהתורה תהיה חלק מעצמו. זהו אל תקרי מאורשה אלא מאורסה, שיחול על ידי זה הקניין כגופו. בדברי הגרא בכמה מקומות מתבאר שכשם שהאישה נקלחה וננסרה מהאדם עצמו, כך גם התורה. ואני מה שכתוב בגמרא שעובר במאי אמו נידה לעמד עמוד ב', מלמדים אותו את כל התורה כולה, ונר דלוק על ראשו והוא צופה בו מסוף עולם עד סופו. כיוון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסותרו על פיו, ומשקחו כל התורה כולה. הפירוש הוא שבשעת יצירתו של האדם עצמו, כשהוא עובר במאי אמו, חלק מעצם מציאותו הוא חלקו בתורה. וזה הכוונה מלמדים אותו את כל התורה. לא שהוא לומד מבחוץ, אלא מעצמו, מעצם מציאותו, ישנו את חלקו בתורה. כשהוא חובר לחלקו בתורה, נר דלוק על ראשו. כשנלקחת ממנו התורה, זהו דוגמת הנסירה של האישה, שהיא העבידה שאדם מחזר אחריה. אבל כמו שבאמת זהו חלקו המיוחד לו בתורה, הוא יכול לחזר אחריה ולהחזיר את זה להיות כגופו. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. רק בישראל ישנו את הגדר הזה של מאורסה עם התורה. רק בישראל יש את המציאות הזו שלמדים אותו את כל התורה כולה ביותו עובר. שייכות לתורה באופן שהיא עצם מעצמה והוא בשר מבשרו, הוא רק במי שעמד בהר סיני בקבלת התורה. וחיי עולם נטע בתוכנו. מי שמחזר אחר חלקו בתורה ומתחבר אליה בגדר הזה שהיא מאורסה לו תורה דילי, נעשית לו אשתו כגופו. עם החיבור הזה הוא עושה פירות. סוטה מבב עמד א' לגבי כפרת עגלה הרופא, אמר הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות ויחפר על מי שלא הניחו לעשותו פירות. מהי פירות? אילה מפריה ורבייה, אלא מעטה זקן והסריסה חינמי דלא ארפינן, אלא מצוות. זאת אומרת שהוא לא הניח, אדם שרצח את חברו, הוא לא הניח לו לעשות פירות. אז שואלת הגמרא, מה זה פירות? אם זה פריה ורבייה, אז על זקן ועל סריס לא עושים עגלה רופא, כן עושים. למרות שהם לא מולידים, אלא מצוות. הפריה ורבייה שיש בחיבור עם התורה, גם הוא עושה פירות. בוודאי מתקיים לשבת יצרה. זהו הביור בדבריו של בן עזאי. מה יעשה שנפשי חשקה בתורה? כי באמת החיבור והשייכות של האדם עם התורה ועם האישה הם באותו אופן ועניין. אל שאר כל אדם דבק ברוחו עם התורה ובנפשו עם אשתו. אבל בן עזאי אומר, מה יעשה שנפשי דייקה? אפילו החלק התחתון, לא רק רוח ונשמה, חשקה בתורה, וממילא אין לי אפשרות במקום פנוי לקיים נישואין עם אישה. אנו עומדים כעת בעשרה בטבת, שעליו נאמר על החודש הזה, ירח טבת מאוד לקיתי בו. חודש זה הוא חודש קשה מאחין דעשיו, שלושה חודשים שאחין לעשיו, טבת, אב ותמוז. עשיו איש שעיר, והחודש הזה מזלו גדי, שהוא שעיר עזים. בחודש זה מזלו של עשיו שולט, וניתן לו כוח לפגוע בנו. הפגיעה חלה בשלושת החלקים שמרכיבים את הקשר המיוחד שבין הקדוש ברוך הוא, תורה וישראל. כי כמו שביארנו, כי החושך והקטנה שנעשה בתורה בתרגומה ליוונית מצטרף אל הקטנה שאנו ישראל ירדנו בזמן שנסתלקה נבואה במיטת עזרא הסופר. ואף שכינתו של הקדוש ברוך הוא השוכנת בית המקדש בירושלים באה במצור ומצוק בחודש זה. אפשר לומר, לפי דברינו, כי המאורסה קהילת יעקב, דיינו הקשר הייחודי בבחינת אשתו כגופו, שיש בין תורה הקדוש ברוך הוא לישראל, וכן בין ישראל לתורה. בעיקר בו חל מיעוט הדמות בחודש הזה. תרגום התורה ליוונית מנסה לבטל את החיבור המיוחד שבין ישראל לתורה. כביכול אומות העולם גם יכולים עכשיו ללמוד תורה, עד שיש להם את החוצפה לומר אנו ישראל. נתמית הדמות בזה שחסר הגילוי שהתורה היא מיוחדת רק לנו. כל צרוע וכל זב יכול לעשות בתורה כתוך שלו. ירושלים, המקום שבו בא לידי ביטוי ניסים בין ישראל לקודש בריחו, בא במצור ומצוק. גם לה הניחו אומות העולם את ידם ומייתו את דמותה על ידי זה, ועל ידי זה ביטלו את הגילוי בעולם של השם אלוקי ישראל מלך. ישראל שעליהם נאמר מי ייתן עם השם כולם נביאים, גם הם נתמעתה דמותם ואין בהם כבר אפילו נביא אחד. כל על השבט יצרה שבעולם כביכול חזר לתוהו. זה הטוב ובו וחושך של חודש טבת. והדברים עמוקים ונפלאים, ויהי רצון שנזכה לתיקון השלם. שלום שלום, אהבה ידידיי מוריי ורבותיי.